שאל חברנו רבי משה הרימי את השאלה הבאה: מדוע יהודי תימן אינם נוהגים בקידוש בית הכנסת בליל שבת? כדי להבין את השאלה עלינו לדעת שהגמרא במסכת פסחים דף ק' עמוד ב' ודף קא' עמוד א' מדברת על דבר מובן מאליו, אותם שהיו מקדשים בית כנסת, האם יצאו ידי חובת קידוש בית הכנסת, או שמה הם צריכים לחזור ולקדש גם בבית? מתוך עיון בגמרא וכן במקורות של הגאונים והראשונים, נראה שהיו מקדשים בבית הכנסת כדבר מובן מאליו, אלא שכל השאלה הייתה אם יצאו ידי חובה בקידוש של בית הכנסת ואינם צריכים לחזור לקדש בבית, או גם צריכים לחזור ולקדש בבית. ורבנו פסק שמקדשים בבית, הוא אומר בזו הלשון בפרק כ"ט מלכות שבת הלכה ח', אין קידוש אלא במקום סעודה. כיצד? לא יקדש בבית זה ויוכל בבית אחר, אבל אם קידש בזווית זו אוכל בזווית שנייה. ולמה מקדשים בבית הכנסת? מפני האורחים שאוכלים ושותים שם. זאת אומרת, רבנו קובע שאין קידוש אלא במקום סעודה, וצריך לקדש מטבע הדברים בבית, אלא מה? שהוא מסביר למה מקדשים בית הכנסת מפני האורחים שאוכלים ושותים שם. משמע שהיו מקדשים בבית הכנסת, רק הוא מתאים למה מקדשים בית הכנסת. ואם כן, מאחר ורבנו מדבר כדבר מובן מאליו שמקדשים בית הכנסת, אז באמת השאלה נשאלת, למה אנחנו לא נוהגים לקדש בבית הכנסת? הרי רבנו מזכיר את הדבר הזה כדבר מובן מאליו. ובאמת הדבר הזה, השאלה הזו מקבלת עוצמה עוד יותר גדולה בגלל תשובה של רבנו. רבנו נשאל מה הדין אם הציבור כולם יודעים להתפלל תפילת 18, האם תהיה חזרת השץ או לא תהיה חזרת השץ? שערי חזרת השץ היא בשביל להוציא את מי שאינו יודע, כי בתפילה אין השליח ציבור מוציא את הבקי, את היודע, רק את מי שאינו יודע. ודרך אגב, יש בזה טעות גדולה מאוד בקרב רבים, מאחר ואצלנו יש שמתפללים תפילה אחת, לחש וחזרה ביחד, דהיינו, השליח ציבור בקול, והציבור מתפלל איתו מילה במילה בלחש, אז יש טועים וסומכים על השליח ציבור, ואין השליח ציבור מוציא אותם בחובה, כי הוא מוציא רק את הבקי, את מי שאינו בקי. מי שבקי הוא לא מוציא אותה ידי חובה לחלוטין, כי דין התפילה הוא איננו כדין הברכות, אלא עבודת השם בלב, בלבו של כל אדם. ואם הוא בקי, אני לא יכול להחליף את הלב שלו, כמו שאני לא יכול להחליף את הראש שלו לעניין הנחת תפילין, או את היד שלו לעניין הנחת תפילין. עבודה בלבו של כל אדם, ורק את מי שאינו בקי הוא מוציא, ובדרך של עשרה, לא בדרך של שומע כעונה ואומר אמן ויוצא ידי חובה, אלא מכוח ציבור הוא מוציא אותו ידי חובת מי שאינו בקי. בין כך ובין כך, שאלו את רבנו, מה יהיה אם כל הציבור יודעים את התפילה היטב היטב, האם יש צורך בחזרת השעץ? והוא אמר, בוודאי צריכים, כי זוהי תקנה של חכמים, וכשיש תקנה של חכמים אין התקנה ניתנת לשיעורים, אלא בכל הזמן צריכים, גם כשכולם בקיאים, אלא אם כן כבר ממש כולם בקיאים, כשתבוא סנהדרין התבטל את התקנה. אנחנו לבד לא יכולים לבטל את התקנה. והוא נותן שתי דוגמאות לכך, הרמב״ם. דוגמה אחת, ברכה מעין שבע, שאנחנו אומרים אותה אחרי תפילת הלחש של ליל שבת, והיא בגלל העם שהיו מתפללים בשדות, והסיבה ההיסטורית הזו כבר לא קיימת בימינו. ולכאורה לא היינו צריכים לומר ברכה מעין שבע. ולמרות הכל אנחנו אומרים ברכה מעין שבע עד היום, למרות שהמציאות ההיסטורית הזו כבר לא קיימת. והרמב״ם אומר, מדוע אנו אומרים את הברכה הזו? בגלל שכל תקנה, אפילו שבטלה סיבתה, ממשיכים לומר אותה. עד שלא תבוא סנהדרין ובטל את התקנה. אנו כעם איננו רשאים לבטל שום תקנה. רק הסמכות המוסמכת מותרת לבטל את התקנה. ולכן אנחנו אומרים ברכה מעין שבע אפילו שהמציאות ההיסטורית משתנתה. ומוסיף הרמב״ם נותן דוגמה. גם בית כנסת שתקנו לקדש, לומר קידוש בבית הכנסת, זוהי תקנה. אז גם בית כנסת שאין אורחים, אומר הרמב״ם, אומרים את הקידוש. כאמור, גם בית כנסת שאין בו אורחים, כי תקנה לא ניתנת לשיעורים. אם כן, יוצא לפי התשובה הזו של הרמב״ם, ולפי ההלכה בדברי רבנו, פרק כ"ט הלכה ח', אז יש קושי עצומה על יהודי תימן, שיהודי תימן כל כך אמונים ואדוקים על רבנו, ולמרות הכל, אין זכר למנהג הזה שמקדשים בבית הכנסת. הקושיה מתעצמת פי כמה יותר, משום שרבנו סעדיה גאון, שלפי מעריץ הוא היה מר הדאטרין של יהודי תימן עד להרמב״ם, כותב, נמצא קידוש ליל שבת לאומרו בציבור בית הכנסת בנוסח זה. כלומר, כדבר מובן מאליו, הוא מביא שמקדשים בבית הכנסת. ואז יוצא, רבנו סעדיה גאון מזכיר אותו, הרמב״ם מזכיר אותו, והנה יהודי תימן הם מקדשים, וזה פלא פלאים. באמת, עלינו לדעת שיש גאונים וראשונים שחולקים על רבנו. למשל רב היה גאון וכן הראש. אומרים שזו ברכה לבטלה. כשיש אורחים, בסדר. כשאין אורחים, זו ברכה לבטלה. יש עוד דעות אחרות חולקות הרב היה גאון והראש, והם כמו דעת הרמב״ם ולא מטעמו, אלא מטעמים אחרים. רבו דעות בדבר הזה. אבל רבנו סעדיה, מרן השולחן ערוך, כותב באור החיים סימן רס"ט סעיף א', נאמר בזו הלשון, נוהגים לקדש בית הכנסת ואין למקדש לטעום מיין הקידוש אלא מתאימו לקטן, ואין קידוש אלא במקום סעודה, ומעיקרה לא נתקן אלא בשביל אורחים, דאחלה ושתה וכנישתה, לא הוציאה מדחוותם. ועכשיו, אף על גב דלא אחלה אורחים וכנישתה, לא בטלה התקנה. זהו טעם המקומות שנהגו לקדש בית הכנסת. כלומר, מרן מודע לתשובה הזו של הרמב״ם, מביא אותה בספרו בית יוסף, מודע לכך שיש בית הכנסת שעד היום הזה מקדשים בית הכנסת. יש לנו בקרית אונו בית כנסת עץ חיים שהוא של הטורקים, והם מקדשים בליל שבת עד היום הזה. והואיל והוא מודע לדבר הזה, אז הוא אומר, דע לך, זו התקנה, ולפי הרמב״ם מקדשים גם כשאין אורחים, כי התקנה לא ניתנת לשיעורים. מסיים מרן ואומר, כיוון שמרן יודע שיש חולקים על רבנו, אז הוא מסיים ואומר, אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בית הכנסת, וכן מנהג ארץ ישראל. כלומר, שהוא ממליץ לא לקדש בית הכנסת, ומציין שכן מנהג ארץ ישראל, הגהה, ונהגו לעמוד בשעה שמקדשים בית הכנסת. הרב עוד יוסף בשו"ת יחווה דעת, וכן בשו"ת ידיע עומר, ויחווה דעת בסימן ל"ד, נשאל בית הכנסת שנהגו זה שנים רבות שהשליח ציבור מקדש שם בליל שבת על הכוס, ויצאו מערערים על כך שההלכה רווחת בידינו אין קידוש אלא מקום סעודה. האם ראוי להמשיך מנהג זה או עדיף לבטלו? ומעריך מביא את המקורות התלמודיים והגאונים והראשונים והאחרונים ממש כמנהגו בקודש, ידו רב לו ברוך השם וכו'. אז ומכל מקום הוא אומר לא לערער על אלה שנוהגים, רק יזהר שלא יתאם המקדש מן היין של הקידוש, אלא סליחה, המנהג שנהגו בכמה בתי כנסת לקדש על הכוס בליל שבת, יסודתו בהרי קודש ואין לבטרו, רק יזהר השליח ציבור לשתות רביעית יין מכוס הקידוש ויברך ברכה אחרונה על הגפן, או שאת אימנו לקטן שהגיע לחינוך. כלומר, אם ישתה רביעית, אזי זה כמו סעודה, לדעה שרביעית יין זה כמו סעודה, ואז הוא כאילו מקדש מקום סעודה. אז הוא לא קרא תיגר נגד המקדשים, למרות שהוא ודאי לא בעד המנהג, כיוון שמרן אומר שהוא ממליץ לו לעשות את הדבר הזה, אבל לא קרא תיגר נגד המקדשים, רק הוא אומר שישתו רביעית שלפחות יהיה לזה שם של קידוש מקום סעודה. אם כן, איפה? עדיין אנחנו מתחבטים ומתלבטים. איפה יהודי תימן בעניין הזה? למה באמת אינם מקדשים? הרי לכאורה רבנו סעדה גאון מביא, מרן מביא, כלום בגלל שמרן המליץ ולכן הם ביטלו. אם כך, היינו צריכים למצוא איזה שהם בתקלי לקדמונים, למצוא בתקלי לקדמונים שעד למרן קידשו בית הכנסת, ורק משעה שראו את מרן לא קידשו בית הכנסת, ואין לנו מוצאים דבר כזה. וזה מוזר עד כדי כך. איפה יהודי תימן בעניין הזה? בגלל עוצמת הקושייה הזו, אז מורי אומר בהלכות שבת פרק כ"ט הלכה ח', אותה הלכה מפורסמת הזו שעליה אנחנו מדברים, בעמוד תפרש י' בטור הימני למטה. הוא כמובן לא הביא את זה ברמת העצמת הקושייה כפי שאני הראיתי לכם אותה, אלא בדרכו שלו. בא וזבל בצורה מאוד מאוד מקורית, הוא משיב את התשובה הזו. ומה שלא נהגו בתימן לקדש בית הכנסת, מפני שרוב כפרי תימן אין היין מצוי להם, והיו מקדשים על הפת, אף על פי שרוב מאכלם כתניות, היו אופים כמה חלות פת וקוראים אותם הימוץ, היי חרוקה ובשרוקה. כלומר, בשביל המויצי וגם האורחים הלנים בבית הכנסת יש להם הימוץ, ועליהם היו מקדשים גם האורחים וגם בעלי בתים. ומעטה נדמה לי שדברי רבנו ברורים. עכשיו, באמת, בשביל להבין את התשובה המקורית הנפלאה הזו של מורי, צריך נגר ונגר בפרקינה. לא מבעיה כל עצמת הקושיה שאמרתי לכם אותה, שמי שלא שמע את עצמת הקושיה לא יבין למה מורי אומר את הדבר הזה, למרות שמורי לא מדבר על עצמת הקושיה כפי שאני אמרתי לכם אותה. אבל בואו ונסתכל. רבים ורבים שואלים למה מברך על היין בבית הכנסת, ושמה הוא מברך על היין בבית הכנסת? בגלל שלאורחים אין יין? כולם שאלו, גדולים, ראשונים, גאונים, אהרונים, בגלל שאין להם לאורחים יין, מה הבעיה? שיקדשו על הפת. אז היו כאלה שאמרו שהאורחים אינם יודעים לקדש, ואנו מקדשים עבורם כי הם לא יודעים לקדש. אז שימו לב, בהתחלה אמרו אין להם יין, עברו אין להם דעת, הם לא יודעים לקדש. כלומר, נבוכו הגאונים והראשונים על הבסיס לתקנה הזו. ושוב, מורי מפתיע, מורי מפתיע בדרך מופלאה מאוד. הוא אומר שמה שתקנו לקדש להם על היין, מדובר באנשים שלא היה להם פת דגן אלא פת מדוחן, ולכן אי אפשר לקדש על פת דגן, כי לא היה להם פת דגן, אלא קידשו להם על היין כדי להתיר להם את הטעימה, כי למרות שאין קידוש אלא במקום סעודה, הנמלא שאין הקידוש המוציא אותנו מדי חובה לכל השבת, אלא קידוש במקום סעודה. אבל מי שרוצה לטעום, הוא לא רוצה פת, או אין לו פת, ויש לו פירות ומגדנות, יקדש בליל שבת אף על פי שאין לו פת, כדי להתיר את הטעימה. יתרה מזו, אם הוא רוצה לאכול ג'עלה בבית שלו וללכת לסעודה של ליל שבת אצל חתן ושם מתאחרים, אז הוא אוכל ג'עלה בבית שלו, מקדש, אוכל ג'עלה, הולך לבית, לבית החתן, שם סועדים, ויחזור ויקדש או ישמע את הקידוש איתם, כי אין קידוש מוציא ידי חובה לכל השבת אלא במקום סעודה. אז יוצא איפה האורחים האלה לא היה להם פתגן אלא פתדוחן, וקידשו להם על היין כדי שיתירו להם את התאירה, וזוהי התקנה. ולזה הרמב״ם אמר, שאף על פי שבטלה הסיבה, התקנה לא זזה ממקומה. ובאמת מי שלא הכיר את המציאות הזו בתימן, היו מקומות שאין להם בשרעב, לא היה להם לא פת דגן ולא יין, לא פת דגן ולא יין, עד כך. זו הייתה בעיה, איך הם יוצאים את החובה של קידוש, של ברכת המזון, של כל הדברים האלה, לא היה. משום כך דורי רב מורי, הם אינם מופקעים, יש להם בסיס סטורי אמיתי. אלא מה? שכאן רבותיי אנחנו רואים דבר נפלא מאוד, שבתימן, אפילו במקומות שלא היה להם פת דגן, דאגו, למשל, השרעבים שהתראינו אצלנו, בליל הסדר היו מביאים למרחק תביא לחמה בגנים בשביל לעשות מצע, לצאת דחובה. לפי מורי, לא דאגו רק לליל הסדר, אלא דאגו כולל שבת שיהיה להם פת דגן בשביל הימוץ, המוציא. ומחר לא היה להם יין, אז על מה, קיצו? על ההימוץ הזה, על ברכת המועצי הזו, שדאגו באופן אחד. את שאר האוכל הם אכלו מפת דוחן, אבל היה להם את המעט הזה בשביל לקדש ולברך. ונמצא איפה? לפי מורי, אין בעיה. כל התקנה של לקדש על היין בתי כנסת, היא נבעה כתוצאה מכך שהיו בני אדם שלא היה להם פת דגן לחלוטין. והמארחים, או יותר נכון הבית כנסת, לא המארחים, נהגו לקדש להם ביין כדי שיצאו ידי חובה, ואז הם קדשים, הולכים הביתה וחוזרים וקדשים בבית, אבל בתימן, כיוון שפתרו את העניין בדרך אחרת, דהיינו שהאורחים היה להם לפחות פת המוצי, אם כן אין צורך בתקנה. לא שהתקנה בטלה בגלל שינוי הסיבה, אלא שהתקנה נתקנה רק לאלה שלא היה להם המוצי, אבל אלה שהיה להם המוצי מלכתחילה לא הייתה תקנה. ומשום כך, כיוון שמלכתחילה לא הייתה להם תקנה, הרי שאבותינו בתימן לא נהגו בקידוש הזה, בגלל שכאמור דאגו לפת המוצי, והם פת המוצי מלכתחילה לא הייתה תקנה. כך נראים הדברים להסביר את אבותינו, אשר אפילו לרבנו סעדיה גאון ולרמב״ם לכאורה לא שמעו, אבל לאור הדברים שלנו לא היה כאן שום צורך לשמוע על דברי רבנו סעדיה גאון ולרמב״ם, שתקנתם היא רק למי שאין לו ברכת המוציא כלל בעיקר. רבי חנינא בן תרדיון.